כיוון שעכשיו, בשבוע הזה, מתחילים לקרוא את התורה מחדש, תמיד אנחנו מתחילים מחדש, בעזרת השם נראה כמה נקודות מהחומש. היום קצת נעשה שינוי ונלמד את התורה שלנו. וצריך לדעת שהתורה יש בה ארבעה חלקים שנקראים פשט, רמז, דרש וסוד, ו-70 פנים לתורה, וכמו שהגמרא אומרת, עמוקה מן הים, רחבה משמיים. רבי עקיבא, שהיה תנא, גדול התנאים, גדול החכמים של התורה שבעל פה, אמר, אילו כל הימים דיו וכל השמיים יריעה, אין מספיקים לכתוב את התורה. אז נראה היום כמה נקודות, כמה נקודות שקשורות לתורה, וזה לכבוד תחילת התורה. בפרשת לך לך בחומש בראשית, התורה מספרת לנו סיפור שמן הסתם כולנו שמענו על זה, גם מי שעשה בעיות בכיתה ג' המורה, אז גם כן את הסיפור הזה מן הסתם זוכר. סיפור ידוע שכשאברהם אבינו הגיע לארץ, כשהגיע לארץ ישראל, אז הוא נפרד מלוט. לוט הלך לגור בסדום, וסדום זה היה באזור ים המלח, והתורה מעידה שהמקום הזה, אזור ים המלח, היה המקום הפורה ביותר בעולם. לא היה מקום כל כך פורה כמו האזור של ים המלח. וסדום בחר ללכת לגור שם. ואז קרה מלחמה. מלחמות זה דבר עתיק בעולם, ואז קרה מלחמה. והמלחמה, התורה, תודה רבה, והתורה מעריכה לנו בסיפור המלחמה הזאת. אז מלחמה שנקראת המלחמה בין חמשת המלכים ולבין ארבעת המלכים. אבל כתוב את זה כך בתורה, והיא בימי המרפל מלך שינר, אריוך מלך אלעשר, כדרלעומר מלך אילם, תדעל מלך גויים, ארבעה מלכים, עשו מלחמה חמישה מלכים, ברה מלך סדום, ברשה מלך אמורה, שנאב מלך אדמה, ושם עבר מלך צבועים וכולי. וכל זה, איפה זה הייתה המלחמה? אז התורה אומרת לנו, בעמק הסידים הוא ים המלח. זה באזור, המלחמה הייתה באזור של ים המלח. במלחמה הזאת, ארבעת המלכים ניצחו את חמשת המלכים, הם שבו את לוט, ומכיוון שהוא היה בן אחיו של אברהם אבינו, אברהם אבינו רדף אחריהם וניצח אותם, הוא נלחם כנגדם, הוא ניצח אותם, בצפון, זה היה בצפון ארץ ישראל, באזור דן, והציל את לוט. כל המלחמה שלו הייתה כדי להציל את לוט. לכאורה, אנחנו צריכים לדעת שהתורה כל כך מעריכה בסיפור הזה, שמעתי מאחד מגדולי הצדיקים שאמר, איפה שהתורה מעריכה לנו בסיפורים, אנחנו צריכים לדעת ששם יש את הסודות הכי גדולים. התורה עכשיו לא באה סתם ככה לספר לנו, אם הייתה רוצה לספר לנו שאברהם אבינו מסר את הנפש של לוט, זה בדיוק שני פסוקים. הייתה מלחמה, שבו את לוט, אברהם רדף. פה התורה מעריכה מי הם המלכים, ואיך הייתה המלחמה, ואת כל המרדף. זה כל כך הרבה תיאור יש על זה, שזה, שמעתי את זה מאחד מהצדיקים שאמר, אם יש תיאור כזה ארוך, זה אומר דרשני. תדע שיש פה דברים עמוקים. ובאמת, רבנו הארי הקדוש, בפירוש על התורה, בספר שנקרא שער הפסוקים, מסביר את עומק העניין, מהו סודם של הדברים. הוא מסביר בו דברים מאוד מאוד עמוקים, יסודיים וחשובים, ולמעשה הדברים שאומר רבנו הארי הקדוש פה, במקום הזה, זה לא רק, סיפור היסטורי, אלא זה סיפור שכל הזמן חוזר על עצמו. נתבונן בזה קצת, נתבונן קצת בפירוש של רבנו הארי הקדוש. דבר ראשון, מי היו ארבעת המלכים, מי היו חמישה המלכים? את השמות כתוב בתורה. החמישה מלכים, התורה אומרת מלך סדום, מלך המורה, צבועים, צוהר, מה זה בעצם? אז במפות מובא שהחמישה מלכים הם היו למעשה חמש נסיכויות קטנות מאוד. זה כמעט, בימינו לא היו קוראים להם מלכים, היו קוראים להם לכל היותר ראש מועצה אזורית. אולי ראש עיר, לא יותר מזה. זה היו אזורים קטנים. בסך הכל היו אזורים קטנים, שכל החמשת האזורים האלה, הם באזור ים המלח של ימינו, מצפון ים המלח עד דרום ים המלח. הארבעה מלכים, כתוב פה, המרפל מלך שנאב, אריור מלך אלעשר, כדורלם המלך אילם, ותדעל מלך הגויים, הם היו מלכים מאוד גדולים. ואיפה האזורים? מה זה שנאר ואילם וגויים? מה זה? זה למעשה מאוד רחוק מארץ ישראל. אילם היום, אילם זה פרס. שנאר היום זה עיראק. זאת אומרת שבעצם ארבעת המלכים האלה, שבאו ללחם לחמשת המלכים, באו ממרחק של בערך 2,000 קילומטר. הם היו מלכים גדולים מאוד, ומפרס ועיראק הם באו להילחם כנגד החמישה מלכים. לכאורה, מה עכשיו העניין של ארבעת המלכים כל כך לתרוח ולבוא בשביל כמה אזורים כל כך קטנים? את השאלה הזאת שואל רבנו אריה הקדוש. והוא מסביר, פה הוא מסביר יסוד מאוד עמוק. הוא אומר שצריך לדעת שאין הדברים כפשוטם. המלכים האלה לא באו כדי להילחם בחמשת המלכים. כל העניין שלהם זה היה עניין אחר לגמרי. הם באו ללחם שהמטרה שלהם הייתה אחת ויחידה, אברהם אבינו. הם רצו לתפוס, הם רצו להרוג את אברהם אבינו. והם ידעו את הקשר העמוק שיש בין אברהם ללוט, והם ידעו שאם הם יתפסו את לוט, אברהם ירדוף אחריו, והם קיוו שהם יצליחו להרוג אותו. אחד המלכים, אחד מארבעת המלכים האלה, יש לו היכרות עתיקת יומין עם אברהם אבינו. מי זה? המרפל מלך שנאר. מה זה שנאר? שנאר, צריך לדעת, שנאר, יש לנו סיפור של 4,000 שנה עם שנאר. לעם ישראל יש סיפור של 4,000 שנה. איפה זה שנאר? יש מקום שנקרא בקעת שנאר. כל האזור של בגדד והסביבה שלה זה האזור של שנאר. המרפל, מי זה המרפל? המרפל, רש"י מביא את זה, מדרש חז"ל, המרפל זה שאמר לאברהם אבינו טיפול לכבשן האש. מי הפיל את אברהם אבינו לכבשן האש? נמרוד. המרפל זה נמרוד. זאת אומרת, בעצם הוא מכיר כבר את אברהם אבינו. הוא כבר יודע את הסיפור של אברהם אבינו. נוסיף בזה, במאמר מוסגר, המקום הזה בקעת שנאר, שזה האזור של, זה האזור המרכזי של עיראק. למעשה, זה, לעם ישראל יש היסטוריה ארוכה מאוד מאוד עם המקום הזה. עם כל אזור של בקעת שנאר. זה מתחיל מאברהם אבינו. לאחר מכן, כשעם ישראל כבר הגיעו לארץ ישראל, בנו את בית המקדש, מי החריב לנו את בית המקדש הראשון? נבוכדנצר. הוא בא מבבל. איפה זה בבל? בקעת שנאר. הוא בא מבקעת שנאר להחריב את בית המקדש. הגלה את עם ישראל לבבל. לאיפה עם ישראל גלו? לבבל, לבקעת שנאר. שימו לב, עם ישראל חוזר בעצם אל השורש שלו. לאחר מכן, אחרי 70 שנה של גלות בבל, עם ישראל חזר לארץ ישראל, בנה את בית המקדש השני. אחרי 420 שנה היה חורבן בית המקדש השני על ידי הרומאים, עם ישראל נאלץ לברוח מארץ ישראל. לאן ברחו מארץ ישראל? בחזרה לבבל, בקעת שנאר. המקום הזה מלווה אותנו, מזה כבר, מתקופת אברהם אבינו עד ימינו, המקום הזה מלווה אותנו. מה יש לנו מהמקום הזה? דבר גדול מאוד יש לנו. מה? תלמוד הבבלי. כל התלמוד הבבלי, כל התורה שבעל פה שיש לנו, הכל זה נכתב בבקעת שנאר. אם נספיק, נדבר קצת מה הקשר העמוק שיש לנו שם דווקא עם המקום הזה. מתי זה היה לנו עוד סיבוב נוסף עם בקעת שנאר, אתם זוכרים? ב-91, נכון? סדאם חוסיין זרק עלינו את הטילים שלו שוב מבקעת שנאר. המקום הזה, אנחנו כבר מבררים אותו הרבה הרבה שנים. כתוב בתורה, נגיד את זה רק ברמז ונחזור לנושא שלנו, התורה מיד אחרי קריאת שמע, היא מצווה לנו את אחד המצוות הגדולות של התורה, אולי הגדולה ביותר, אחרי שאנחנו אומרים שמע ישראל, מה אנחנו אומרים? ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. חז"ל אומרים, למה כתוב בכל לבבך ולא בכל לבך? מה זה לבבך? מה ההבדל בין לבך ללבבך? אומרים חז"ל, אומרת הגמרא, לבבך שתי צדדים של הלב, יצר הטוב ויצר הרע. לב זה מבטא את מציאות הטוב, לבב מתאר את מציאות הרע והטוב ביחד. בדרך כלל לנו יש בדרך כלל לבב, לא לב. עוד לא זכינו שיהיה לנו לב, לב אחד לשם. בינתיים אנחנו עדיין בלבב, אנחנו עדיין מעורבבים בין הטוב ובין הרע. שימו לב שהאותיות של לבב, אם נהפוך אותם, מה אנחנו נקבל? בבל. בבל. זה הסוד, הבירור בין הטוב ובין הרע. במדרגת הלב, זה הסוד של ביקת שינר. עכשיו אנחנו רואים שכבר מאברהם אבינו, הסיפור הזה מתעורר ומתקיים. ארבעת המלכים, כמו שאמרנו, אומר רבנו אריה הקדוש, לא באו להילחם כנגד החמישה מלכים. המטרה שלהם הייתה אברהם אבינו. לכאורה, מתעוררת השאלה שרבנו אריה שואל אותה, מה אכפת עכשיו לארבעת המלכים מאברהם אבינו? מלא היה אצלהם, עשה להם בעיות, ביזה את העבודה הזרה שלהם, משך אחריו חסידים, הוא היה אדמור גדול בשינר. בבבל, בחרן, אברהם אבינו היה לו הרבה תלמידים, הוא היה אדמור אלוקי, זה לא סתם, הרבה נערו אל אברהם אבינו, אבל עזב אותם. זהו, הקדוש ברוך אמר לו, לך לך, הגיע לארץ ישראל, המרחק הוא 2,000 קילומטר. מה אכפת למרפל, לתדען מלך הגויים, כדר לעומר, מה אכפת לכם עכשיו מאברהם אבינו? עד הבא, יותר טוב בשבילכם. 2,000 קילומטר הוא רחוק ממכם. פתרתם בעיה של כאב ראש, בשביל אתם צריכים עכשיו לבוא ולהילחם כנגדו. אומר, פה הוא מסביר, רבנו אריה הקדוש, סוד מאוד גדול בדבר הזה. אומר, רבנו אריה הקדוש מביא את הזוהר, דברי הזוהר הקדוש. שהזוהר הקדוש אומר לנו, מגלה לנו סודות. הזוהר ורבנו אריה מגלים סודות. ומסביר הזוהר הקדוש, שמעל ארץ ישראל יש וילון, אוהל. מתוח אוהל מעל כל ארץ ישראל. אנחנו לא רואים אותו. מדוע אנחנו לא רואים אותו? כי האוהל הזה הוא רוחני. לא אוהל גשמי, אוהל רוחני. ובאוהל הזה יש 70 חלונות. כל זה דברי הזוהר הקדוש. וכל השפע של העולם, כל הברכה, בין אם זה בדברים ברוחניים, בין אם זה בדברים בגשמיים, אומר הזוהר הקדוש, הכל יורד במרכז הוילון. מאיפה זה מרכז הוילון? יש למעלה חור אחד מרכזי. איפה זה? מעל ירושלים, מעל הר הבית. כל השפע של העולם יורד. אומר הזוהר הקדוש, כאשר עם ישראל לא זוכה לקדש את ארץ ישראל, לקדש את ארץ ישראל הכוונה, כפשוטו, ללמוד תורה, לחזור בתשובה, להתפלל, לקיים מצוות, וזה אנחנו מקדשים את ארץ ישראל. אומר, אם אנחנו לא זוכים לקדש את ארץ ישראל, ואין קדושה בארץ ישראל, מסביר הזוהר הקדוש, כל השפע יורד מעל ירושלים, אבל מיד הוא הולך אל החלונות. יש 70 חלונות כנגד 70 האומות, ולכל אומה, לכל אומה יש את השר שלה בשמיים, והשרים לוקחים לעצמם את השפע ונותנים את זה לאומה שלהם. ואז איך זה בא לידי ביטוי בעולם שלנו? שאנחנו רואים שאצל הגויים, אצל אומות מסוימות, מדינות מסוימות, אנחנו רואים שיש כוח, שלטון, ממון, השפעה, תרבות, שהיא משפיעה על כל העולם. אומר הזוהר הקדוש, כל זה בגלל שהשר שלהם קיבל את השפע שלהם. זה קצת דברים בעומקם, להתבונן קצת בעומק הדברים. המדינה לא פתאום נהיית ככה, פתאום היא מאוד מצליחה, יש לה כוח, יש לה צבא. אם אנחנו נסתכל קצת בהיסטוריה, לא רחוק, פתאום אנחנו נראה יש אומות שהיו אימפריות, מעצמות, פתאום ברגע אחד הם ירדו. עלו, יורדים, השינויים הם מאוד מאוד, מאוד גדולים בעולם. אם אנחנו קצת מסתכלים בפרספקטיבה של זמן, אנחנו רואים את השינויים עצומים. יוון. שהיום בקושי יש להם, לא יודע מה, המטבע שלהם שם, אבל בקושי יש להם שם כסף, ואם נזכור, הייתה המעצמה הכי גדולה בעולם. ספרד, כמעט על כל העולם שלטה ספרד. ועוד ועוד אומות, אוסטריה. מלכות אוסטריה הייתה מלכות, אחת המלכויות הכי גדולות בעולם. אנחנו רואים עולים, יורדים, משתנים. ארצות הברית זה מדינה שלפני 300 שנה, ומה היה שם בסך הכל בארצות הברית? כמה שבטים אינדיאנים. שהיו יודעים, זה היה להם כל מיני פטריות, היו עולים לעולם האצילות, זה היה בערך פחות או יותר כל ארצות הברית. זה לא היה, שום דבר לא היה שם בארצות הברית. פתאום הופכת להיות מעצמה כזאת גדולה בעולם. מסביר, הזוהר הקדוש, שהשורש הפנימי, העמוק, זה הכל הולך לפי התנהלות השפע שיורד דרך החלונות. השרים, למה דווקא אומה מסוימת מקבלת, זה כבר סודות גדולים. אבל יש בזה מהלך שלם שמסביר הזוהר הקדוש, האומות, השרים של האומות מקבלים את השפע, נותנים את זה לאומה שלהם, ואז האומה עולה. לפי השפע זה ההצלחה של האומה. אומר רבנו, כל זה דברי הזוהר הקדוש. מביא את זה רבנו ארי והפרשה הזאת, פרשת לך לך, ואומר, מגלה לנו סוד מאוד גדול. הוא אומר, אברהם אבינו היה למעשה היהודי הראשון בעולם. עד אברהם אבינו לא היה תורה, לא היה מצוות, לא היו תפילות, קורבנות לקדוש ברוך הוא בארץ ישראל. בשעה שאברהם אבינו הגיע לארץ, כתוב לך לך לאורכה ולרוחבה, מה עשה אברהם אבינו? בכל מקום שאברהם אבינו מגיע, ישר הוא מתחיל לבנות מזבחות, מקריב קורבנות לקדוש ברוך הוא. מיד מתקרבים אליו אנשים, לאברהם אבינו, הוא היה כזה צדיק, כולם רצו רק להתקרב אליו, הוא מתחיל ללמד את כל העולם, כל מי שמתקרב אליו, הוא מתחיל ללמד אותם תורה. התחיל לפתוח ישיבות בארץ ישראל. אברהם אבינו, מה עושה אברהם אבינו? הוא מקדש את ארץ ישראל. אומר רבנו אריה הקדוש, בשעה שאברהם אבינו הגיע והתחיל לקדש את ארץ ישראל, ברגע שארץ ישראל מתחילה להתקדש, מה קורה מיד? כל השפע מתחיל להצטמצם מהאומות. האומות מפסיקות לקבל את השפע. אומר רבנו אריה הקדוש, ברגע שהאומות לא מקבלות את השפע, מיד הן משתוללות. זה צריך לדעת, יש הבדל גדול בין יהודי לגוי. אנחנו עם ישראל, אנחנו מלומדים, איסורי וניסיונות וקשיים וצמצומים, אז כל אחד מאיתנו, כלל ישראל, אנחנו, וכבר כל אחד יש לו היסטוריה של קשיים והתמודדויות, עתיקת יומין, לא רק מהגלגול הזה, כבר אנחנו הולכים את זה איתנו, אבל לנו יש, לכן כתוב על עם ישראל, מאמינים בני מאמינים, לנו ברוך השם יש את האמונה, כשלנו יש קשיים, יש לנו התמודדויות, גם איסורים וגלויות, בנפש האדם היהודי יש את המקום, יש את הדרך לאן לפנות. אנחנו יודעים, אז צריך לצעוק אל השם, ויצעקו אל השם בצר להם, וישמע השם ויושיעם. זה מוטבע בתוכנו לפנות אל הקדוש ברוך הוא. אבל צריך לדעת, לגויים אין את זה. הגויים, ברגע שלוקחים מהם את העולם הזה, את ההצלחה בעולם הזה, בפרט שהם היו מורגלים בהצלחה, מיד אומר רבנו אריה הקדוש שמתחילים להשתולל. המרפל, שזה נמרוד, כדר לעומר, ושאר ארבעה מלאכים, אריוך ותידל, הם ראו, הם היו חכמים גדולים באותה תקופה. חושבים שזה היו תקופות, שמעתי פעם אחד מהצדיקים, שהיום מתגאים בטכנולוגיה. הטכנולוגיה של ימינו, זה אפילו לא היה משחק של ילדים בדורות האלה. שהם ידעו בכלל להפעיל טכנולוגיה בכוחות רוחניים, שזה הרבה הרבה יותר עוצמתי ממה שאנחנו יודעים היום. לדוגמה, מגדל בבל. מגדל בבל כתוב במדרש, מה היה הגובה של מגדל בבל? אז כתוב במדרש רבה, כתוב 7,000 מטר. להבין מה הכוונה לבנות בית של 7,000 מטר, שהבניין הכי גבוה היום בעולם, שמאוד מאוד מתגאים ומתפארים בו, זה 800 מטר. זאת אומרת, תשיעית. היום מגיעים לתשיעית ממה שהיה ממגדל בבל. מדוע? כי הם ידעו להפעיל כוחות רוחניים. הוא מסביר רבנו אריה הקדוש, המרפל וחבריו הבינו, הם ראו והבינו את התהליך שקורה. הם ראו שזה אברהם אבינו, בגלל שהוא מקדש את ארץ ישראל. הוא מתחיל ללמד תורה בארץ, תפילות, קורבנות לשם. הקדושה מתחילה לחזור לארץ ישראל, השפע הולך ומצטמצם מהם. לוקחים מהם בעצם את החיות שלהם, את הממון, את ההשפעה, את הכוחות, את הרוחניות שלהם, לוקחים מהם את זה. ברגע שלוקחים מהם את זה, אומר רבנו אריה הקדוש, הם מאבדים צפון לגמרי. צריך לדעת, הם יעשו הכל בשביל למנוע את זה. בוודאי שבלפי האמת, הם לא יכולים למנוע את זה. לא יעזור להם שום דבר. הם לא יכולים למנוע. זה הכל תלוי, במי זה תלוי? זה לא תלוי באף אחד. רק בנו זה תלוי הדבר הזה. יש את אברהם אבינו, אברהם אבינו בוודאי שהמשיך לקדש את ארץ ישראל וללמוד תורה. הם לא יכולים להפריע לו, אבל הוא מסביר רבנו אריה הקדוש, הם חושבים שהם יכולים להפריע לו. יש להם טעות, כי כל מי שבא מצד היצר הרע, שזה נקרא כוחות הטומאה, הם סוברים שהם יכולים להיות חכמים כנגד הקדוש ברוך הוא וכנגד התורה ועם ישראל. יש להם כזאת מחשבה. איפה אנחנו לומדים את זה? אז כתוב בפרשת בלק, הקדוש ברוך הוא אמר לבילם, לא תקלל את העם, לא תאור את העם, כי ברוך הוא. אני ברכתי אותו, אתה לא יכול לקלל אותו, אני לא מרשה לך לקלל את עם ישראל. ובילם בכל זאת הולך. הוא אומר, בסדר, אני אלך, לא משהו, אולי אני אברך אותו. אז הרשי מביא שם, שבילם אמר, אני אתפוס איזה רגע שהקדוש ברוך הוא לא שם לב, ואז אני אקלל את עם ישראל. אז זה יסוד גדול מאוד שלומדים שם. הכוחות הטומאה סוברים בדעתם, שהם יכולים להיות חכמים כנגד הקדוש ברוך הוא, כנגד עם ישראל וכנגד התורה. וזה בוודאי שטות גמורה, אבל הם לא יודעים את זה. כל זה, אומר רבי נוער הקדוש, כל זה, לכן באו ארבעת המלאכים, להילחם, הם הבינו וראו שאברהם אבינו הוא הגורם לקדש את ארץ ישראל, וזה גורם שהשפע מתחיל להצטמצם מהם, ולכן הם באו להילחם כנגד החמישה מלאכים, שכל מטרתם זה היה רק לתפוס את אברהם אבינו, ולא הצליחו בזה. הפוך, נהפוך הוא, אברהם אבינו ניצח אותם. זה בקצרה הפירוש של רבנו אריה קדוש. למה אמרנו את זה דווקא עכשיו? בתחילת שנה חדשה. זה למעשה החדשות. עכשיו זה היה באמת מהדורת חדשות, לא גילינו את זה. זה מהדורת חדשות. בדיוק התחלנו ב9:30, היה לנו איחור, לא מצאנו חנייה, אבל זה מהדורת חדשות הודענו. כי צריך לדעת, שמעתי את זה מכמה צדיקים, כל מה שקורה עכשיו בעולם זה הסיפור הזה. אנחנו רואים שהעולם מלא התרחשויות, חוסר שקט. זה הולך ומתעורר ומתעורר. ועכשיו יש הרבה חכמים, מי שיצא לו לשמוע מספיק בחצי שנה האחרונה, פעם אחת מהדורת חדשות, אז הוא יודע שבתקשורת ובפוליטיקה שלנו יש אנשים מאוד מאוד חכמים, שמסבירים לנו, כל הזמן מנתחים את כל מה שקורה עכשיו בעולם. אז רוצה להגיד לכם, שכל מה שאומרים בתקשורת, מותר להקשיב לחדשות. מה היתר לשמוע חדשות? רבנו, רבי נחמן אמר, שצריך לאדם שיהיה לו כמה דקות כל יום מילתא דבדיחותא. אז מי שרוצה לצאת ידי חובת מילתא דבדיחותא, יכול להקשיב למהדורת החדשות. אפשר לצחוק, זה הכל, באמת, בהסתכלות העמוקה, זה הכל בגדר, מותר להקשיב, אפשר לצחוק, אבל לדעת זה מדע בדיוני. אין שום קשר למה שאומרים למה שקורה באמת. וכיוון שהם לא יכולים לדעת מה השורש הפנימי של כל התהליכים. וכל התהליכים מתחילים מנקודה פנימית. אנחנו רואים מסביבנו, למעשה זה לא התחיל עכשיו, זה כבר כמה שנים. אם תשימו לב, סביב ארץ ישראל, אנחנו לא מבינים, עמים הורגים אחד את השני, לא מפסיקים. אם זה התחיל בתוניס, בלוב, עבר למצרים, עכשיו סוריה, והוא כבר הרג יותר ממיליון אנשים מהעם שלו, ועכשיו הצדיקים של כדור הארץ באו לעזור לו. הרוסים באו לעשות סדר, לא, הם אנשים, יש להם עוד אהבת הזולת ועוד אהבת הבריות, הם באים לפה. עכשיו הטורקים כועסים עליהם. הצפון קוריאני אמרו לה, אנחנו נזרוק עכשיו פצצת אטום, אם אתה תדבר יותר מדי. כל זה, כל ההתעוררות וההתרחשות הזאת, מה באמת השורש שלה? אומר רבנו אריה הקדוש, אני שמעתי את זה מכמה צדיקים, שאמרו, צריך לדעת, מה שהסיפור הזה שלמדנו עכשיו, מה שהיה הוא שיהיה. הכל בעצם, כשיודעים את הפנימיות של הדברים, יודעים באמת את העומק של הדברים. כל מה שקורה, צריך לדעת, הכל זה באמת באמת רק בשבילנו. זה רק בגללנו. ומי שאשם עכשיו בכל מה שקורה בעולם, זה אנחנו בעצמנו. כל מי שהגיע היום בערב לשיעור, הוא אשם בזה. הוא אחראי בדבר הזה. מדוע? כי ברוך השם, ברוך השם, עם ישראל בשנים האחרונות, וזה רק הולך ומתעצם, מתחזק בתשובה, מתחזק בתורה, באמונה, בתפילה, והכי גרוע, הכי גרוע מבחינתם זה, שיש כבר יותר ויותר, מאות ואלפים כל יום הולכים ומתבודדים, מדברים עם הקדוש ברוך הוא. מי שמע כזה דבר? לפני כמה שנים זה היה נשמע כמעט כסיפור דמיוני, שברוך השם כזאת התחזקות כמו שאנחנו רואים. בכל מקום נפתחים עוד כוללים, עוד בתי מדרש, עוד שיעורי תורה. כל יום בבוקר כפשוטו, כל יום בבוקר קמים אנשים, הלכו לישון בתמימות, קמו בבוקר, מתחילים לחפש את הקדוש ברוך הוא. הם לא ידעו את זה שהם הלכו לישון. בלילה משהו קרה לנשמה שלהם. קמו בבוקר, מתחילים לחפש יותר ויותר את האמת. לחפש איך מתקרבים לקדוש ברוך הוא. כל זה, מה זה עושה? מה זה גורם? השפע מתחיל לחזור לארץ ישראל. זה המעשה, זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו. לך לך לאורכה או לרוחבה. היום יש את הבחינה של לך לך לאורכה ולרוחבה. שקמים בתי כנסת, בתי מדרשות, כוללים. ובפרט, הדבר הכי גרוע מבחינתם, לא מבחינתנו, זה שמתקרבים לצדיק, מתקרבים לרבנו, לרבי נחמן מברסלב. יהודי שמתקרב לרבי נחמן, מתחיל לקבל התעוררות בלב של אמונה, של שמחה, של רוצה להתבודד, רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא. מה זה עושה? זה מחזיר את כל השפע לארץ ישראל. זה תהליך, אבל אנחנו נמצאים בעיצומו של התהליך. צריך לדעת, ברגע שקורה כזה תהליך, כל העולם מאבד את כל ההיגיון, את כל המוסכמות, את כל המסגרות שלהם, כל מה שלמדנו. אם מישהו פעם קצת למד על חוקי מדינות, התנהלות של מעצמות, צריך לדעת, כל זה נכון עד הרגע הזה. מדוע? כי הגויים, זה מה שרבנו הרי הקדוש כותב פה, הגויים הם מאבדים את הצפון, אתם יודעים מה הם מרגישים? הם מרגישים שעכשיו שמו להם ידיים על הגרון ומתחילים לחנוק אותם. לוקחים מהם את השפע, הם לא יכולים לסבול את זה. אנחנו, כמו שאמרנו קודם, אנחנו מאמינים בני מאמינים, יהודים, עובר צמצומים, אז תמיד אנחנו בסופו של דבר נתחזק באמונה, נצעק לשם. אבל גויים אין להם את הנקודה הזאת. הגויים לא יודעים את זה. מה הם מרגישים? שחונקים אותם. והם מובלים ומופעלים. אומר רבנו הרי הקדוש, ברגע שזה קורה להם הדבר הזה, הם מאבדים לגמרי את כל הקרקע. כל המציאות שלהם, הם מרגישים שהם למעשה, היום, אתם יודעים מה התחושה שלהם? התחושה שלהם שאנחנו הולכים להשמיד אותם. באמת זה לא נכון, כי אנחנו באמת לא הולכים להשמיד אותם. הם לא יודעים שבאמת העולם יהיה, אחרי שהעולם יגיע לתיקון שלו, להם, אני לא נדבר על עם ישראל, להם יהיה כל כך הרבה יותר טוב מהמציאות של עכשיו, שכתוב בראשונים, הפוסקים הראשונים, אומרים שהגויים יבואו, למעשה זה כתוב בגמרא, הם מרחיבים בזה, הם יבואו אלינו בטענות ויגידו לנו, למה חיכיתם עד עכשיו ולא הבאתם את הגאולה קודם? כי הם יבינו שזה לא תלוי בהם, שהם לא יכלו לעשות את זה, והם יבואו אלינו בטענות. כי באמת העולם יהיה במקום הרבה הרבה יותר... ברוך אתה, אדוני למלך העולם, שהכל נהיה מתברות. אז בואו נעשה כזה דבר. עוד מעט, אנחנו עוד מעט גומרים את הנושא הזה, ואז לפני שנעבור לנושא הבא, אפשר לשאול שאלות. בסדר? כדי שלא לא נפסיק באמצע. ועכשיו, כל מה שאנחנו רואים, התעוררות, זה צריך לדעת. הם מרגישים שאנחנו הולכים בעצם להביא את כל העולם לשינוי. הם מרגישים את זה. הם מפחדים פחד עצום מהדבר הזה. יש להם פחד עצום. הם חושבים, יש להם הרגשה, מחשבה, שאין להם קיום בעולם החדש. וזה לא נכון. יש קיום לגויים בעולם החדש. אנחנו לא מדברים על המליקים, שונאי ישראל גמורים. אלא לרוב הגויים יש גם מקום גם בעולם החדש. יש להם את התפקיד שלהם, את המקום שלהם, את ה... וגם להם יהיה הרבה יותר טוב. באמת גם להם יהיה מציאות הרבה הרבה יותר טובה. אבל הם לא יודעים את זה עכשיו. עכשיו, רוב האומות מפחדות פחד מאוד גדול. למה אנחנו אומרים את כל זה? כי צריך לדעת, אנחנו מרגישים, ככה הרבה צדיקים מדברים על זה, ואני אומר, חשוב להדגיש, אנחנו לא נביאים, וגם לא בני נביאים מהדור שלנו, בשורש כן, אבל לא בדור שלנו, אנחנו לא אומרים שום דבר בנבואה, אנחנו לא אומרים שום דבר בוודאות. אנחנו אומרים מה שהצדיקים אומרים שכנראה הולך להיות. אבל רבות מחשבות בלב איש והצעת השם יתקום. הכל יכול לקרות. אנחנו רק אומרים מה שהצדיקים אומרים ומה שאנחנו מתחילים לראות שזה ממש מתחיל כבר לקרות בעולם. האומות מאבדות את הצפון. צריך לדעת. הן מאבדות את הצפון והן מתחילים להשתולל. בתהליך הזה, כמו שרבנו אריה הקדוש אומר, עוד כמה זמן, זה יכול להיות עוד כמה זמן, זה יכול להיות היום בלילה, מחר בבוקר, או יכול להיות עוד חודש, אנחנו לא יודעים. יכול להיות מצב כזה, שלזרוק פצצת אטום אחד על השני, זה יהיה כמו שהיום, זה לראות באקדח אחד על השני. הכל יישבר. מדוע? כי ככל שהתהליך, ככל שהתשובה אצלנו הולכת ומתעצמת, ומתחזקת, ככה המצוקה שלהם הולכת וגדלה. הם ממש מרגישים, אובמה, פוטין והחברים שלהם מרגישים שמישהו שם להם ידיים על הגרון ומתחיל לחנוק אותם. הם מתחילים להשתולל בגלל זה. ולא יהיה להם שום היגיון, שום מוסכמות שאנחנו מכירים. הכל הולך להתהפך. מה אנחנו צריכים ללמוד מזה? אנחנו צריכים לדעת שאין עכשיו, באמת, לפי האמת, אין מצב של צבא, חיל אוויר. אדרבה, אנחנו מתפללים שהם יצליחו. אבל ככל שהתהליך הזה הולך ומתקדם, אין שום מציאות בכלל ששומרת עלינו מצד הטבע, מצד העולם הזה. אבל לא ינו ולא ישן שומר ישראל. זה אנחנו צריכים לדעת. ואדרבה, עכשיו יש עת רצון גדולה מאוד בשמיים לעם ישראל. יש עת רצון מאוד גדולה. הקדוש ברוך הוא מרחם עלינו ורוצה לגאול אותנו ברחמים ובחסדים. לכן אנחנו צריכים להתחזק, לא לפחד. לא לפחד משום דבר. אדרבה, הניסיון יהיה, הניסיון יכול להיות, אולי גם זה בעזרת השם לא יהיה, אבל אם יהיה, זה יהיה ניסיון של פחד, יפחידו אותנו. אבל אנחנו, על כל פעם שמפחידים אותנו, אנחנו עוד יותר נתחזק באמונה, בתקווה ובתפילה. ובזה אנחנו ננצח. זה הכלי, הכלי נשק האמיתי שלנו, ששם אנחנו בעזרת השם נלך ונראה את זה יותר ויותר בגלוי, זה רק הדיבורים עם הקדוש ברוך הוא, זה רק תפילה. לאנשים שלא יהיה להם אמונה, שלא יהיה להם אמונה עכשיו בתקופה הזאת, זה פעם אמונה זה היה מצווה, דוד המלך אומר, כל מצוותיך אמונה, הכל זה בשביל האמונה, היום זה כבר לא עניין של מצווה, היום זה עניין של פיקוח נפש. מי שרוצה להישאר בשפיות, בקצת יישוב הדעת, צריך לדעת, לאחוז בחבל הזה, אין עוד מלבדו, אין שום מציאות שיכולה לקבוע משהו, אין אף אדם בעולם שיכול לפעול כנגדנו, לעשות שום דבר, ממש אנחנו הולכים עם הנקודה הזאת, אין עוד מלבדו. ללכת, כל אחד שילך עם תהילים, תיקון הכללי, נשמת כל חי, פרק שירה, לא צריך את הכל ביחד, אנחנו רק אמרנו כמה הצעות, כל אחד מה שהוא יכול, להדליק נרות לצדיקים, מי שיכול ללכת, לצאת לשדות, להתבודד, לים, במדבר, איפה שאדם נמצא, בבית, לדבר עם הקדוש ברוך הוא, להתחזק בתפילה, להתחזק באמונה, לדעת שאין עוד מלבדו, אין שום מציאות, וכל מה ש... מה שהגויים באמת יכולים לעשות לנו, זה רק דבר אחד. איזה כוח יש להם? מה השייכות שלהם איתנו? זה רק בדבר אחד. הקדוש ברוך הוא רוצה שעם ישראל יתעורר יותר ויותר, וזה חסד גדול, כי הקדוש ברוך הוא רוצה שכל עם ישראל יזכה בגאולה. זה לא רוצה ששתי מיליון יהודים יהיה להם זכות לגאולה, ולשאר לא יהיה גאולה. הקדוש ברוך הוא לא רוצה את זה. הוא רוצה שכל יהודי יזכה לגאולה. לכן הוא לא מוותר. זה שאנחנו רואים שהכל הולך ומתגבר, זה לא בשביל שבאמת הם יכולים להזיק לנו, אלא בשביל לעורר אותנו בתשובה ובאמונה. לעורר אותנו בתפילה, להתחזק. צריך להגיד היום לכל אחד, לא להיכנס לכל מיני חרדות, דיכאונות, יאושים, עצבויות. ואם מישהו נכנס, להגיד לו יש רופא הכי טוב, הפסיכיאטר, הפסיכולוג הכי טוב, דוקטור פלדמן. פלד זה שדה, מן זה איש, ללכת לשדה. זה הרופא שלנו היום. אז לא נמצא פתרונות ורפואות במקום אחר. כי אין. כי באמת אין. לקראת הגאולה, שמעתי מאחד הגדולי הצדיקים בדור שלנו, אמר לי לפני 20 שנה, שככל שהגאולה מתקרבת, כל מה שעד הגאולה עזר לנו בטבע, לא יעזור לנו עכשיו. זה לאט לאט, אנחנו גם היום יותר ויותר רואים את זה. לכן, אנחנו צריכים לדעת, בוודאי שכל מה שקורה הוא אך ורק בשבילנו ולטובתנו. כל מה שאנחנו רואים בעולם, הקדוש ברוך הוא רוצה לגאול את עם ישראל. הוא רוצה לגאול אותנו ברחמים. באמת הגיע הזמן. עם ישראל כבר ספוג בצער, ביסורים. יש עת רצון גדולה מאוד בשמיים לרחם על עם ישראל. אנחנו צריכים לקחת את זה לנקודה הטובה. להתחזק, להתחזק בתפילות, להתחזק בהתבודדות, להתחזק באמונה, לא לשים לב לשום דבר. ובעזרת השם, יש, אני שמעתי את ההצעה הזאת לפני כמה חודשים, וסיפור לי משפחה שהילדים שלהם, זה היה בדיוק בצוק איתן, הילדים שלהם, שלהם ילדים קטנים, סבלו מחרדות. אז ההורים לא ידעו בדיוק מה לעשות, אז קצת מקורבים לרבנו, עלה להם רעיון. הם כתבו כמה משפטים, ואמרו לילדים שלהם להגיד את זה כל שעה, שעתיים, את המשפטים האלה. אז הם סיפרו לי שממש הם ראו ניסים ונפלאות עם המשפטים האלה. המשפטים האלה הם משפטים מאוד פשוטים, ובעזרת השם אנחנו, מי שיוצא, נגיד לו את זה, משפטים מאוד פשוטים, בין 4 ל-5 משפטים, מ5 משפטים. המשפטים זה, אני מאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא משגיח עליי בכל שנייה ושנייה. אני מאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל, הוא בחר בנו מכל העמים, ועכשיו הוא רוצה לגאול אותנו. ושוב, וכן הלאה, רק להגיד את זה, כל פעם היצר הבא רוצה להפחיד אותנו, אנחנו פשוט צריכים להזכיר לעצמנו, לא, אתה שקרן, כל הפחדים, אתה שקרן, אתה רמאי, תיקונות, העולם מתמוטט, מודים בחדשות, אבל בעזרת השם, עוד מעט הם יחזרו בתשובה, הם התחילו להתקרב לרבנו, כל מהדורת חדשות הם יפתחו, והרי אני מקשר את עצמי עם כל הצדיקים האמיתיים שבדורנו, כל הצדיקים האמיתיים, שוכני אפר, קדושים אשר בארץ, אימא, סוף המהדורת ישראל, סוף המהדורת חדשות, כולם יגידו שמה ישראל, כולם ביחד, וזה עוד מעט הולך להיות הכל. זה הכל הולך עוד מעט לקרות. אנחנו בעזרת השם נתחזק בזה לעזור, לעזור. אז אני יכול לספר לכם, שמעתי מכמה וכמה צדיקים, שמעתי את זה באוזניי, כמה צדיקים שאמרו שהמשיח כבר נמצא איתנו. הוא נמצא איתנו, אנחנו עכשיו יכולים לעזור לו, שימו לב, זה באמת כך, אנחנו יכולים לעזור לו. בהתחזקות שלנו אנחנו עוזרים לו, והוא צריך את העזרה הזאת. שלא נחשוב שלרגע שהוא לא צריך את העזרה הזאת. עכשיו, אוקיי, עכשיו, כן, אז הייתה שאלה קודמת, ובאמת השאלה הקודמת קשורה לשאלה שלך, אז אנחנו נקשר את זה. תשאל עוד פעם את השאלה ששאלת. נכון. ועוד נחדד את השאלה שלך. מתי זה קרה? מיד שאברהם אבינו הגיע לארץ. מיד כתוב, וילך לאורכה ולרוחבה, ויהי רעב כבד בארץ, וירד אברהם מצרימה. ובאמת את השאלה הזאת שואלים. כבר חז"ל שואלים את השאלה הזאת. אברהם אבינו עשה מסירות נפש גדולה. עזב למעשה ממלכה. הכוונה, לא שהוא היה מלך. הוא היה מבוסס מאוד. היו לו אלפים של תלמידים, לשרה היה אלפים של תלמידות. הקדוש ברוך הוא יום אחד אומר לו, תעזוב את הכל. הכל, תעזוב את הכל, צא לדרך. הלך דרך ארוכה, איפשהו בצפון עיראק, חרן, הגיע לארץ אחרי תקופה. הוא הגיע, אברהם אבינו נכנס לארץ, אתם יודעים איפה הוא נכנס לארץ? החניה הראשונה שלו בארץ ישראל הייתה בשכם. שכם זה התחלת ארץ ישראל. ושם הייתה החניה שלו. הקדוש ברוך הוא אמר לו, לך דרומה, הלוך ונסוע נגבה. הלך ונסע, הגיע לאזור הנגב, באר שבע, ועיר רעב בארץ. הוא רק הגיע עכשיו לארץ. מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו? אומרים חז"ל, דבר מאוד גדול בדבר הזה. שנכון שהכל תלוי באברהם אבינו. זה נכון, הקדוש ברוך הוא הביא את אברהם אבינו, שהיום אנחנו יודעים, הוא התחיל לקדש את הארץ. אבל יש כלל גדול מאוד בזה, וזה קשור גם לשאלה השנייה. אף על פי שאנחנו רואים מאורעות גדולים מאוד, ואולי יבוא צדיק ויגיד לנו, תראו, עוד שבועיים כבר תהיה גאולה. לא שבאמת מישהו אמר, אני אומר, יכול להיות. זה דבר. עם כל זה צריך לדעת, דווקא כשהכל הולך ומתחיל להתעורר לצד התיקון והגאולה, לפני זה חייבים להתעורר ניסיונות של אמונה מאוד גדולים. זה כלל מאוד גדול. זה אדרבה, זה אבא עתליה. אנחנו, כל מה שדיברנו עד עכשיו, הצגנו צד אחד של הדברים. אבל צריך לדעת, זה באמת הנקודה השנייה. הנקודה השנייה היא שאף על פי שבוודאי קורים דברים עצומים, ואין ספק, שוב, אנחנו לא יודעים שום דבר בוודאות, אבל רואים, הצדיקים מדברים, הכל הולך לקראת איזשהו מהלך של גאולה. עם כל זה, ניסיונות האמונה הולכים ומתגברים. כך הוא הכלל. עד רגע הגאולה יהיה ניסיונות, ויהיה ניסיונות גדולים. ולכן חז"ל אומרים, לאברהם אבינו, מיד שהוא הגיע לארץ, הקדוש ברוך הוא ניסה אותו בניסיון. הרי מה היה הניסיון של אברהם אבינו? אתה אמרת לי לבוא לארץ ישראל, מסרתי את הנפש. אני לא יהודי צעיר, אני בן 75. כשאברהם אבינו בא לארץ, היה בן 75. מסרתי את הנפש, הגעתי לארץ, לקחתי את אשתי, לקחתי את הבן אחי לוט, לקחתי את כל הציוד שלי, שלא היה קל. יצאתי לדרך ארוכה להיטלטל בדרכים. הגעתי לארץ, המצווה שלך, אתה מביא רעב על הארץ? ודרך אגב, עוד נחדד את זה, כתוב, והיא רעב בארץ. חזל מדייקים, בארץ היה רעב וכל העולם לא היה רעב. להגביר את הניסיון של אברהם אבינו. ומה הניסיון? להקשות קושיות על הקדוש ברוך הוא. זה הניסיון. הניסיון... מה? אז... כן, כן, הוא קידש את הארץ. בשביל שאברהם אבינו יהיה לו ניסיון, עכשיו זה בסך הכל היה תקופה קצרה, כל הרעב. ומיד אחרי זה הסתדר. אבל כדי להעמיד את אברהם אבינו בניסיון, זה לא היה רעב טבעי. זה מדרש שאומר, והיא רעב בארץ ולא בשום מקום אחר בעולם. כל זה, כתוב במדרש, הכל זה היה רק ניסיון לאברהם אבינו. מה אנחנו לומדים מזה? לומדים מפה שאדרבה, לפני שמתעורר תיקון וגאולה לעם ישראל, מתגברים הניסיונות. זה, מתגברים הניסיונות. ומה הניסיון? מהו הניסיון? מה זה נקרא ניסיון באמונה? היסוד של הניסיונות באמונה זה לא להקשות קושיות על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. אתה אמרת לי לבוא לארץ ישראל. טלטלתי את עצמי בכזה קשיים, בכל הדרך הארוכה. הגעתי לארץ, אתה מביא רעב על הארץ ובכל העולם אתה מביא סובה? תביא רעב על העולם, תביא סובה לארץ. לכאורה. אבל אברהם אבינו, הוא עמד בניסיון. למה הוא עמד בניסיון? הוא לא הקשה קושיות על הקדוש ברוך הוא. לכן, אף על פי שתיארנו ודיברנו על צד אחד של כל המהלך, עם כל זה, בהחלט, כן, יש ניסיונות בכלליות ובפרטיות. יש לנו ניסיונות, ויכול להיות שהניסיונות יתגברו, בעזרת השם אנחנו מקווים שלא. שהכל יהיה רק ברחמים ובחסדים. אנחנו רק מפעלים שהכל יהיה ברחמים וחסדים. אבל עם כל זה, אם יתגברו הניסיונות, שנדע, זה אדרבה, זה לא סתירה למהלך, אלא זה חלק מהמהלך. ועכשיו, ועכשיו זה קשור למה שאת שאלת, לגבי איך אנחנו מסבירים את כל המאורעות הקשים שקרו בשבוע האחרון. דבר ראשון, ההסבר, הפירוש, זה מה שעכשיו אמרנו. מתגברים הניסיונות. מתגברים הניסיונות של האמונה. אבל, בד בבד נגיד דבר שלא קל להגיד אותו, אבל אנחנו גם את זה צריכים לדעת. שהקדוש ברוך הוא יעזור, ואף יהודי לא ייפגע מהרשעים האלה. שנזכה לראות רק ניסים מופלאים. אבל, אחרי שכבר קורה, ואנחנו מתפלים שלא יקרה שום דבר, אבל אחרי שכבר קורה, צריך לדעת שמי שנהרג על קידוש השם, יש לו זכות עצומה ונוראית. והיו צדיקים, רבי יוסף קארו, זה מרן השולחן ערוך, זה שכתב את השולחן ערוך, השורש למעשה של כל הפסק הלכה של עם ישראל. כל השולחן ערוך הוא כתב את השולחן ערוך. יש ספר שהוא כותב, זה ספר שנקרא מגיד מישרים, שמרן כותב הרבה דברים על עצמו. רבי יוסף קארו כותב הרבה דברים על עצמו. מאוד מעניין איזה ענווה הייתה לו. הוא לא מתבייש לספר כישלונות שהיו לו, כל מיני דברים שהיום אף אחד לא היה, אנשים אחרים היו מתביישים בכלל לדבר על זה. אז זה הענווה שלו. אז הוא כותב שם, כותב שם בספר, שהוא היה מרבה מאוד להתפלל שיזכה למות על קידוש השם. אז אנחנו צריכים לדעת שוב, אנחנו מתפללים שלרשעים האלה לא יהיה יותר שום זכות לפגוע בשערה של אדם יהודי. אנחנו מתפללים על זה. אבל אחרי שזה קורה, אז אנחנו צריכים לדעת שזה חשבונות שאנחנו לא יודעים, חשבונות שאנחנו לא יודעים, אבל לאלה שזה קורה, זה זכות מאוד גדולה. ואני יודע שזו נקודה מאוד רגישה, וקשה לפעמים קצת להתבונן בדבר הזה, אבל צריך לדעת שבד בבד צריך לדעת שזה האמת. זה הנקודה הזאת. זה משפחה שאנחנו מאוד קשורים איתה, האישה שנפצעה ובעלה שנהרג. האבא שלה הוא ידיד מאוד טוב שלי. צריך לדעת שזה בד בבד קורה. אבל ככל שאנחנו נזכה להתחזק בתפילה, בתשובה, בהתבודדות, אנחנו בעצם ממתיקים. הקדוש ברוך הוא לא רוצה לעשות לנו שום דבר. הוא רוצה רק לעורר אותנו, רוצה לעורר אותנו בתשובה. אין צורך שיהיה חס ושלום שום דבר לעם ישראל. הקדוש ברוך הוא לא רוצה לעשות לנו משהו. פשוט צריך תשובה. מה אנחנו צריכים לעשות בזה? אנחנו בעצמנו, כל אחד כלפי עצמו להתחזק, להתעורר, ולא ברוח הקודש אני אומר, רק בהסתכלות עוד מעט נראה שההתערבות תלך ותתעצם מאוד מאוד. כי עם ישראל, ככה זה, עם ישראל, כשלא לוחצים עליו, אז הוא יכול ללכת לכל מיני כיוונים. כשמתחילים ללחוץ על אדם יהודי, אז יש נקודה שכל יהודי יודע בפנימיות לבבו, שאין לו למי להרים את העיניים, רק לאבינו שבשמיים. לפני כמה חודשים סיפרתי פה סיפור, אני אספר את זה בקצרה, סיפרתי פה סיפור, לפני הרבה שנים, הייתי בצבא, הייתי קצת, היה לי תפקיד פיקוד, אז היה לי חייל. בערבים, אחרי כל הפעילות המבצעית, היינו בגבול הצפון, אז היינו יושבים מדברים, והחייל הזה היה תמיד מדבר, אין אמונה, אין כלום, אין כלום, אין תורה, וזה שיחות ככה של, שאחרי כל הפעילות היינו יושבים מדברים. ככה דיברנו. יום אחד, קבוצה של חיילים נכנסו לבקעת לבנון, היה מערב של מחבלים, ירו עליהם RPG, על הנגמש, והחייל הזה היה שם, הוא נפצע. והלכתי לבקר אותו בבית חולים, בתל השומר. ברוך השם, לא נפצע קשה, אבל לא נעים. אז כשבאתי לבקר אותו, אמר לי, אני רוצה לספר לך משהו. אמר, נו, להזכיר לך את כל השיחות שלנו אין צורך. לא זוכר איזה טוב את כל השיחות שלנו. אומר, אני רוצה לספר לך משהו. כשירו את ה-RPG לתוך הנגמש, הוא אומר, זה שריפה. זה טמפרטורה, שורף את הנגמש. אומר, אתה יודע, באותו רגע לא צעקתי לאבא שלי ולא לאמא שלי ולא לרמטכ"ל ולא אליך ולא לאף אחד. אמרתי רק דבר אחד. אומר, הנשמה שלי, ככה אמר לי, הנשמה שלי צעקה לקדוש ברוך הוא תציל אותי מזה. אז זה עם ישראל, זה האדם היהודי. רק אנחנו מתפללים שלא יצטרכו ללחוץ יותר מדי, שזה יהיה רק ברחמים ובחסדים. כן. את יכולה להגיד, ברוך שכיוונתי. לא. את סגננת את זה מאוד טוב. זה בסדר, השאלה מאוד מובנת, ואני אדר, ואני אחדד את השאלה שלך. השאלה שלך, שואל אותה רבי נתן בספר ליקוטי הלכות. השאלה היא שאלה מאוד יסודית וחשובה. רבי נתן אומר, אנחנו אומרים בתפילה, ואל תביאנו לידי ניסיון. אומר רבי נתן, והרי ניסיון מטרתו, ניסיון זה מלשון נס, להרים, לרומם את האדם. אומר רבי נתן, וכי אנחנו לא רוצים להתרומם? אז איך אנחנו מבקשים שלא יהיה לנו ניסיונות? זו השאלה בעצם, נכון? אז זו השאלה שרבי נתן שואל בספר ליקוטי הלכות. והוא אומר שם היסוד מאוד גדול. כי קצת נחדד את זה. אני קצת מחדד רגע, מרחיב טיפה את השאלה. הרי הטענה הייתה, כל מה שקורה זה לטובתנו. עד רבה, אנחנו נתחזק באמונה, ויותר נחזור בתשובה, ונתעלה בעצם מכל הקשיים. מכל ההתמודדויות, אנחנו נתעלה מזה. עכשיו אנחנו נבקש שזה לא יהיה לנו, אז מה, בסדר. אז אולי יהיה לנו יותר נעים, אבל נפסיד את כל הרווחים הרוחניים הגדולים, ובלי ספק שהרווחים הרוחניים הגדולים ודאי ששווים את כל הקשיים האלה. ודאי שזה שווה לעבור את כל זה, לפי האמת, במבט האמת. ואף על פי כן, מה? תכף נראה את זה. אוקיי, זה עוד נקודה. תכף נראה. העניין שלך זה עכשיו עוד נקודה. אני רוצה להגיד אבל, תשובה מאוד מאוד חשובה, מאוד מאוד חשובה, יסוד מאוד גדול שאומר רבי נתן בליקוטי הלכות. אומר רבי נתן דבר נפלא מאוד. המטרה של הניסיונות להרים אותנו. הקשיים, באמת, זה נכון, הקשיים הם לטובתנו. הם מרוממים את האדם. ובאמת גם אפשר לראות, במציאות שלנו, אדם, בדרך כלל אדם שיש לו קשיים והוא מתמודד איתם, הוא מתעלה, הוא לא יורד. וקל וחומר, אלף אלפי קל וחומר, זה למקומות הרוחניים, שבוודאי ובוודאי אנחנו מתעלים. אומר רבי נתן דבר נפלא מאוד. הוא אומר, נכון שהניסיונות והקשיים מעלים אותנו, אבל אם אדם יבחר בדרך התפילה וההתבודדות, זה יעלה אותנו הרבה יותר מאשר ניסיונות והקשיים. ולכן, לא רק שמותר לנו, ללכת בדרך הזאת, כדאי לנו ללכת בדרך הזאת. לא רק שלא נפסיד, אלא באמת נרוויח הרבה יותר, גם אם נעמוד בניסיונות ובקשיים, נרוויח הרבה יותר אם נלך בדרך של התפילה וההתבודדות. כי התפילה זה למעשה העניין של הניסיון והקושי, שמטרתו ותכליתו באמת להעלות אותנו, זה לא הדרך היחידה. יש עוד דרך. ומהי הדרך השנייה? זה התפילה וההתבודדות. כשאדם זוכה ללכת בדרך של התפילה וההתבודדות, זה יעלה אותו, והוא ירוויח מזה הרבה יותר ממה שהוא היה יכול להרוויח בניסיונות הכי גדולים, גם אם הוא יעמוד בהם. כי תפילה והתבודדות זה יותר גבוה מזה. אז אומר רבי נתן כך, מה שלא נוכל לפעול בתפילה והתבודדות ויהיה חייב להיות ניסיונות, התפילה תעזור לנו גם לעמוד בניסיונות האלה. זה נכון, יש תחום מסוים של ניסיונות שחייבים להיות, ואת צודקת, רבי נתן אומר את זה, שלא נוכל לבטל אותם גם לא בתפילה והתבודדות. תחום מסוים, אומר רבי נתן, אבל עצם העובדה שנלך בדרך הזאת, זה ייתן לנו את הכוח לעמוד בניסיונות האלה. לכן יש דיבור. רבנו היה נין של הבעל שם טוב. מי שקצת לא יודע, לא מכיר, הוא נולד בבית של הבעל שם טוב. בבית של רבנו, ברגע שהוא ידע כבר א' ב', הוא שמע את גדולי התלמידי הבעל שם טוב, שהיו נוהגים לבוא לבית שמה, של הבעל שם טוב, והיו מספרים מהבעל שם טוב, דברי תורה. הוא גדל בקדושה נוראית, רבנו. בגיל 4, הוא כבר היה מתבודד שהוא יזכה להיות צדיק. זה אשרי מי שזוכה בגיל 4 להתבודד על זה. והוא החליט למסור את הנפש. זה נשמה כזאת גבוהה. והוא עצמו סיפר שבגיל צעיר הוא כבר התחיל לעבוד על התאוות של העולם הזה. בגיל 6.5-7 הוא כבר לא היה לו עשת האוכל. כדי לא להרגיש טעם. זה לא זמן שאנחנו מבינים. עד שהיו לו פצעים בגרון, כי האוכל לא נלעס. ואחר כך, בגיל 13, הוא היה, אחרי הבר מצווה שלו, הוא היה נוהג להתענות משבת לשבת. כל השבוע היה לאכול. הייתה שנה אחת, שרבנו סיפר שהוא 18, כמדומני 18 שבועות, הוא צם משבת לשבת. זה דבר שקשה מאוד להבין את הדבר הזה. ילד בגיל, לא ילד, כן, אצלנו זה ילד, אבל הוא היה בן 13 שעשה את כל הדברים האלה. ואחרי כל זה, אתם יודעים מה שהוא אמר, רבי נחמן? הוא אמר, ואם הייתי יודע את גודל מעלת התפילה וההתבודדות, לא הייתי עושה את כל זה. כי היום אני יודע שלא צריך את הדרך הזאת. שבאמת הדרך של הדיבור עם הקדוש ברוך הוא יותר גבוה מהניסיונות, מהאיסורים, מהקשיים, מהסיגופים, מהטעניות הכי גדולות, כל כך, זה הסוד, זה הסוד שרבי נחמן, הוא בא לגלות לנו את הדבר הזה, כי זה היה דבר נעלם. גם הצדיקים, שוודאי ידעו את החשיבות של תפילה, לא חשבו, לא השיגו את המקום הזה, שאדם יהודי בא לדבר עם הקדוש ברוך הוא, זה כל כך גבוה, וזה יותר גבוה מהכל. מה? הולכים לטייל. זה קורה לכל אחד. אני אסביר למה את מתכוונת. שאלו שאלה נכונה. לפעמים הלב לא מתעורר, וכמו ששמו איזה פלסטר אבל חזק על הפה, לא מדברים, נכון? צריך לדעת, עצם העובדה שאדם רוצה לדבר, הוא בא עם רצונות והתעוררות והשתדלות לדבר, וגם זה כותב רבי נתן, שאדם עושה התבודדות, ולא דיבר אפילו מילה אחת בהתבודדות, על השלוש של רבי נתן, זה עושה תיקון מסוף העולם ועד קצהו. הקדוש ברוך הוא יודע להקשיב גם לליבנו. זאת אומרת, יש תפילה גם בתוך לב האדם. עצם הרצון לדבר עם הקדוש ברוך הוא, לפי האמת, זה כותב הרב דסלר בספר מכתב אליהו, לפי האמת, בשמיים יש לזה דין של תפילה. תפילה זה לא רק שאדם בפועל מדבר עם הקדוש ברוך הוא, אלא תפילה זה גם כשאדם רוצה לדבר עם הקדוש ברוך הוא. וזה גם הפירוש שכתוב בתהילים, תחת אהבתי הסתנוני ואני תפילה. מה זה ואני תפילה? זה שאל אותי פעם, כבר הרבה שנים, הלכתי להתבודד עם האדמו"ר מפוריסוב. אז בשדה הוא שאל אותי שאלה, אומר, מה זה דוד המלך אומר ואני תפילה? מה הוא צריך להגיד? אני מתפלל, מה זה ואני תפילה? תפילה זה שם עצם. אתה מגדיר את עצמך שם עצם שלך תפילה? אלא אמר לי אדמו"ר מפוריסוב, הנשמה של דוד המלך בכל הזמן הייתה מדברת עם הקדוש ברוך הוא. גם כשהוא לא היה מדבר עם הקדוש ברוך הוא, כבר היה מדבר עם הקדוש ברוך הוא. לכן אומר הרב דסלר, כשאדם רוצה לדבר, ובלב שלו יש עכשיו רצונות, אם היה נפתח לו, הוא היה עכשיו ספר לקדוש ברוך הוא את כל הסיפורים, היה מבקש לנו את כל הבקשות, מודה לו את כל ההודעות, רק לא, לא נפתח. לפי האמת, בשמיים זה פועל, ויש לזה מציאות של תפילה. זה הדבר הזה. וזה הצדיקים באים ללמד אותם את הדברים האלה. נכון. לא, נכון. למעשה כך. יש, לפני העניין של שתיקה, יש מקום שיש תורה, זה תורה A, חלק שני, שם הרבן מסביר שיש כזה דבר שנקרא צעקת הלב. רבנו אומר, ואין יותר גבוה מצעקת הלב. זה רבנו שם מגלה לנו סוד. הוא אומר, באמת, שאדם יהודי משתוקק לדבר עם הקדוש ברוך הוא. אז יש, ולא הולך לו, ודווקא לא הולך לו, יש בחינה שהלב של האדם צועק אל הקדוש ברוך הוא. ואז רבנו אומר, שאין יותר גבוה מצעקת הלב. הצעקת הלב זה הדבר הכי גבוה אצל עם ישראל. תורה שלמה שרבנו מסביר את זה. נקודה הזאת. עכשיו נגיד את זה רק לסיום, וגם זה נקודה מאוד חשובה. התורה, בשמחת תורה, סיימנו לקרוא את התורה. מה, במה מסיימת התורה? סיום כל החמישה חומשי תורה. במה היא מסיימת? אז התורה משבחת את משה רבנו. ושבזכות משה רבנו, בזכות משה רבנו יש לנו את ה... אני קורא ארבעה פסוקים אחרונים של התורה. ולא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידוע השם פנים אל פנים. לכל האותות והמופתים אשר שלחו השם לעשות בארץ מצרים לפרעה לכל עבדה ולכל ארצו. ועכשיו הפסוק האחרון הוא לכל היד החזקה ולכל המורה הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל. שימו לב, יש בפסוק הזה שלושה דברים. שני דברים שאנחנו רואים, אבל למעשה חזל מדייקים שלושה דברים. מה עשה משה רבנו לעם ישראל? היד החזקה, המורה הגדול, וחזל דורשים עוד דבר אחד, לעיני כל ישראל. סיום התורה, איך התורה מסיימת? במילים אשר עשה משה לעיני כל ישראל. רש"י מביא דברי חזל. מה זה? מה הוא עשה לעיני כל ישראל? על איזה מעשה משה רבנו עשה לעיני כל ישראל? אומר רש"י, מה זה לעיני כל ישראל? שנשאו ליבו. כוונה שרצה בליבו, ועשה את זה, לשבור את הלוחות לעיני עם ישראל. והסכימה דעת הקדוש ברוך הוא לדעתו, שנאמר, שהקדוש ברוך אמר למשה רבנו, אשר שברת, שר כוח ששברת. הקדוש ברוך אמר לו, ישר כוח, משה. תודה ששברת את הלוחות. שימו לב, לכאורה יש פה זה דבר קצת מפליא. התורה, שמספרת לנו כל סיפור בריאת העולם, האבות הקדושים, ההיווצרות, ההולדה של עם ישראל, קבלת התורה, במה היא מסיימת? בסיום של שבירה. לכאורה, התורה לא הייתה יכולה לסיים, שיהיה פסוק לפני הפסוק האחרון. שהפסוק האחרון יהיה איזה משהו שיסיים בדבר חיובי. דווקא התורה מסיימת לנו בסיפור השבירה. שמשה רבנו שבר את הלוחות. השבירת הלוחות זה בעצם משה רבנו יזריר את התורה לשמיים. כתוב שהיה אותיות רוחניות וקדושות על הלוחות הראשונים, הם פרחו לשמיים. משה רבנו הזיר את כל התורה שהוא קיבל ב-40 יום הראשונים, הוא הזיר את זה לשמיים. אחר כך הולך, קיבל תורה שנייה. זה הלוחות השניים, זה כבר תורה אחרת לגמרי. אז דווקא הקדוש ברוך הוא מצא לנכון להגיד לנו שהתורה מסתיימת במעשה של שבירה, לא במעשה של תיקון, של בנייה. קורא זה פליאה הדבר הזה. אך מה יש אחרי הפסוק האחרון, מה יש בתורה? יודעים מה יש? מי שיסתכל בספר תורה, יראה בעירייה, העירייה האחרונה של ספר תורה. אתם יודעים מה יש אחרי זה? חלק. יש כל העמוד חלק, כי נגמרה התורה. חלק. מה בא אחרי החלק הזה? בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. זה הלימוד הגדול. כל שבירה זה בשביל בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. זה אנחנו צריכים ללמוד. אין באמת, העם ישראל, האדם היהודי, לא באמת נשבר. עוברים חוויה, הרגשה של שבירה. צריך לדעת כלל גדול מאוד. שהקדוש ברוך הוא שובר, שלא יש שבירות יותר לעולם. אבל אם הקדוש ברוך הוא שובר, זה רק בשביל דבר אחד. בשביל מה? לבנות עכשיו עולם חדש. זה כלל גדול מאוד. כל עיני כל ישראל באה התורה לספר לנו, גמרנו לקרוא את התורה, עכשיו בשבת, בשמחת תורה, איך שגמרו לקרוא את התורה לעיני כל ישראל, הייתה שבירה, מה עושים מיד? כבר מזמינים את העולה לתורה שיקרא בראשית ברא אלוקים את השמיים והארץ. אין הפסק. אצל עם ישראל זה הסוד, זה סוד מאוד גדול. כל שבירה, צריך אדם לדעת, כל שבירה זה רק בשביל בנייה. מדוע זה חשוב לדעת את זה? זה היינוח. התיקון הוא בשביל לברוא עולם חדש. בסדר, בריאה חדשה. זה שניהם נכונים, כי הקדוש ברוך הוא ממשיך נשמות חדשות. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, כי זה כפשוטו. ברגע שאדם עובר ניסיון, עובר משבר, למה חשוב מאוד מאוד לדעת את זה? כי כנגד, בדיוק בחיבור הזה של התורה, יש שם ספר התורה, היריעה היא ריקה. היריעה הריקה זה בדיוק הזמן הזה, זה התקופה שהכל ריק. ואז, כשהכל ריק, יש, התורה תכף תספר לנו, יש מישהו שרוצה עכשיו להגיד לנו איזה דברי תורה. בזמן החושך, בזמן היריעה הריקה, שאין אותיות של התורה, הכוונה שכל המוחים יסתלקו מהאדם. אז מיד יש מישהו שרוצה לבוא וללמד אותנו תורה. מי זה? והנחש היה ערום מכל חיית השדה. מיד הוא רוצה לבוא ולהגיד לאדם, תראה, לך אין תקווה. זהו, אתה גמור, אתה עבוד. אבל לא ידח ממנו נידח, והקדוש ברוך הוא הבטיח לגאול את עם ישראל. נכון, הקדוש ברוך הוא יגאל את עם ישראל. הנחש אומר, ודאי שתהיה גאולה. אבל לא אתה. אתה לא שייך לגאולה. תסתכל על עצמך ותגיד אתה ראוי לגאולה. הוא יודע לשכנע אותנו בדבר הזה. ואנחנו צריכים לדעת שזה השקר הכי גדול שיש בעולם. כי כל שבירה, כל ניסיון, כל חושך, כל הסתלקות הדעת, זה רק בשביל דבר אחד. אין, ובאמת אין דבר אחר. זה רק בשביל לקיים עכשיו, להגיע לפסוק, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. להמשיך ממש עולם חדש בבריאה חדשה. מה? נכון. מעשה בראשית, בראשית ברא אלוקים. עכשיו אמרו שזה כל יום קורה. זה ניסיונות שמתגברים, זה נכון. נגיד כמה דברים. הרי, בעזרת השם, היום נלמד משהו שקשור קצת לאיזה יסוד שאני אגיד עכשיו בקצרה. הרי אנחנו לא יודעים בדיוק איך הקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו ומה הוא רוצה מאיתנו, ולכן לעם ישראל היו נביאים שהקדוש ברוך הוא דרכם היה מוסר את המסר. אז באמת אין לנו ידיעה שאפשר להגיד ככה, קיבלנו פקס ברור, מוחלט. אבל נגיד את זה מכמה כיוונים. דבר ראשון, שהרבה מאוד צדיקים מאוד מאוד אומרים שכרגע יש רחמים גדולים מאוד על עם ישראל בשמיים. וזה אומר שעכשיו הקדוש ברוך הוא לא רוצה חס ושלום להניש אותנו, אלא הפוך, רוצה לגאול אותנו. רק מה שאמרנו שצריך לבוא את הניסיונות של לפני זה, ואנחנו צריכים לדעת לא להתבלבל מזה. אז המקור הראשון להגיד שיש את רצון בכלליות, הכוונה כל השנה, לא רק על הזמן של החגים. כל השנה זה את רצון מאוד גדולה, זה דבר ראשון, יסוד ראשון זה מפי צדיקים, שהרבה צדיקים מדברים על זה. וזה מאוד מעניין שזה צדיקים שלא נזרים מאוד בכל מילה. אחד מהם זה, אני מכיר אותו אישית, הייתי שכן שלו הרבה שנים, רב חיים קניבסקי, אני יכול להגיד לכם, שזה מילה שלו, זה מדודה ושקולה מאוד מאוד. והוא, שזה פלא גדול, שהוא כל כך הרבה מדבר על הדבר הזה. שהוא ממש מדבר, שאנחנו, לפי דבריו, הוא אמר לי ראש ישיבה, בירושלים, אמר לי, לי, הוא אמר לי, שכך אמר לי, ראש הישיבה אמר לי, לי, רב חיים קניסקי אמר לי, אישית, לך תכריז ברחובות, ברמקול, המשיח קרוב, תגידו קריאת שמה. כך אמר. זה דבר יוצא דופן, דבר מאוד יוצא דופן. אז זה דבר אחד, זה מקור אחד. מקור שני, אני לא אגיד את זה בוודאות, אבל אני אספר לכם סיפור. זה היה לפני ראש השנה. הלכתי להתבודד בשדה, ואמרתי לקדוש ברוך הוא שלדעתי, אם הוא שומע בקולי, הוא צריך לרחב עליו ישראל. ואין כמעט על מי לחוס היום. ואם יש איזה כמה יהודים מבולבלים, אז שיתן להם שתי סתירות ויורר אותם. אז בשביל זה לא צריך לעשות צרות לכל עם ישראל. כמעט כולם לא יודעים איפה צד ימין ואיפה צד שמאל מרוב הבלבול. אין פה איזה. אז ככה אני יודע. ואז פתאום נפלה לי מחשבה. עכשיו, אני לא יודע. באותו רגע הרגשתי כביכול תשובה של הקדוש ברוך הוא, אבל אני לא מתחייב על זה. יש לי גם בלבולים, אז אני לא יודע אם זה בא מצד הבלבולים או מצד הזה. הרגשה הייתה שזה הקדוש ברוך הוא אמר לי, אני גם מקווה שזה ככה, אבל אני לא מתחייב על זה. אז הוא אמר לי ככה, ככה נפלה לי מחשבה. אתה אומר שהדור הזה אנוס, סובל, בא לסורים. תשמע, ככה אמר לי. אתה חושב שהדור הזה בא לפניי? 2,000 שנות גלות באים עכשיו לפני כיסא הכבוד. כמה גלויות, כמה רציחות, כמה איסורים, כמה צער עם ישראל עבר 2,000 שנה. ככה נפלה לי המחשבה. וכל זה, עוד לא היה שום חשבון על הדבר הזה. כל הצער שעם ישראל עבר כל 2,000 שנה, למעשה, שום דבר עוד לא קרה מזה. אז ככה נפלה לי במחשבה בהתבודדות. עכשיו, 2,000 שנה עומדים לפני כיסא הכבוד. אני אמרתי באותו רגע, יהיה רצון שזה אמת. זה נקודה שנייה. נקודה שלישית, שגם חשוב להגיד את זה, מי שזכה להיות השנה, בראש השנה באומן, אני חושב שראה, אז היה מופלא מאוד. זה היה מאוד מופלא. על פי ידיעות רשמיות של גם ממשלת ישראל וגם אוקראינה, אז הם אמרו על 50,000 איש שהיו שם. אז זה מעולם לא היה כזה מספר. אני רוצה להגיד שכל מי שהיה שם ראה את זה. מה נעשה שם? אנחנו בוודאי לא יודעים כלום. בוודאי שאין לנו שום מושג בגודל התיקונים. אבל מה שהעיניים שלנו ראו, ראו שם הדבר מאוד מאוד מופלא. 50,000, בוא נחשוב, 50,000 שרובם ישראלים, מכל הגוונים, מכל הצבעים, מכל המיני בני אדם שרק יכולים להיות בעם ישראל, מכניסים אותם למציאות לא כל כך קלה ונוחה מצד הגשמיות. זה להגיד לך, שאלתי כמה אנשים, ראיתם ויכוח, לא מדבר על מחלוקת או מריבה, שאלתי אנשים, ראיתם שני אנשים מתווכחים אחד עם השני? זה להגיד לך, זה הפלא. לא ראו אפילו ויכוח אחד. אם מישהו ראה שיגיד, כי זה ממש יצא דופן, אנחנו נרשום את זה בצד, כי ההגעה בצד, לא ראו, אני שאלתי כבר הרבה אנשים, אף אחד לא ראה ויכוח. כזה אחדות, כזה אהבת ישראל, אמרתי לחברים שם, שהפעם הבאה שנראה כזה דבר, זה יהיה בבית המקדש. עכשיו הרבה צדיקים אומרים שהכוח הכי גדול שלנו זה אהבת ישראל, אחדות ואהבת ישראל. הרבה צדיקים, זה אפילו יותר חשוב, ודאי שאנחנו צריכים לעשות תשובה ותיקון על כל דבר, יותר חשוב מהכל זה העין טובה, אהבת ישראל ואחדות. זה הדבר הכי הכי חשוב עכשיו, הנקודה הזאת. וברוך השם ראינו את זה בראש השנה. ומה ראש השנה? זה מה שהעיניים שלנו רואות, אבל צריך לדעת. אז זה אני אספר לסיום. אני צריך כבר מאוחר, צריך ללכת הביתה. לא באמת. אבל אני רוצה לספר לכם משהו. פעם ראשונה שהייתי בראש השנה באומן, זה היה לפני 25 שנה, בתשנ"א. ואותו שנה, ראש השנה היה חמישי, שישי. והיה צמוד לזה שבת. אז באותו ראש השנה היה בערך 1,000 איש. וזה לא כמו שהיום, אי אפשר היה להסתובב שם. יש שם למטה, מי שראה, יש שם מבנה למטה, זה נקרא מגומטר. זה מבנה גדול, כמו מחסן כזה גדול, וכולם ישנו שם, אכלנו שם, התפללנו שם, רק היינו יכולים ללכת מהמבנה הזה לציון ובחזרה. כי המקומיים, האוקראינים, שהם זכו להיות המליקים טהורים, האוקראינים, והם היו זורקים אבנים, זורקים עלינו אבנים, כן. אז, באותה שנה, עדיין היה את ברית המועצות. ומי שנוסע עכשיו לא יכול אפילו לדמיין מה היה אז. כל 40 קילומטר היה תחנת גבול. ומקייב לאומן עצרו אותנו אולי 4-5 פעמים בדרך, כאילו אתה נכנס למדינה חדשה. זה ברית המועצות, מכירים, זוכרים את הסיפורים קצת על השלטון המדומיין שלהם, המלכים. עכשיו באותו שנה, בשבת, מיד אחרי ראש השנה, אני יצאתי לחצר של הציון בשבת אחר הצהריים, עמד שם אחד מזקני ברסלב, הרב ברלנד. הוא עמד עם שלושה חסידים ודיבר איתם. אז ניגשתי לשמוע מה שהוא דיבר. כשהתקרבתי לשם, אז הוא אמר שם שלושה דברים. שניים אני זוכר, אחד אני לא זוכר. אבל מה שחשוב, אז הוא אמר ככה. הוא אמר, עד היום אני זוכר את המילים שלו. הוא אמר, הטיפשים האלה זורקים עלינו אבנים. הם לא יודעים שבתפילות של ראש השנה אנחנו זרענו טילים בכל ברית המועצות. אנחנו נחזור לארץ, הטילים האלה יתפוצצו, וכל ברית המועצות יתהפך. עכשיו, אני, במקרה שאני מכיר את הרב, אז אני יודע שהוא לפעמים אוהב לספר בדיחות. ויש לו כזה, מילתא דבדיחותא. אני הייתי בטוח, משוכנע, שהרב אמר מילתא דבדיחותא. בעבר שלי אני למדתי הרבה על ברית המועצות. זה נראה המעצמה הבלתי שבירה, בלתי הפיכה. חזרנו לארץ אחרי 3 חודשים, בינואר באותו שנה, תוך 30 יום כל ברית המועצות התפרקה. זה היה מ-1,000 איש שהתפללו. היום 50,000 זרענו בכל כדור הארץ טילים, לכל הרשעים. זאת השאלה. הכל ייפול על ראשם. הכל ייפול על ראשם, ונראה בעזרת השם רק חסדים ורחמים.